שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1136, והנושא הוא מהותו של הרוע האנושי. נרצה לדבר על הרוע האנושי, לברר אותו אחת ולתמיד, כדי להביא אל החיים שלנו טוב, גדול. תהיו איתנו, בואו נצא לדרך, ניצה, תפתחי בבקשה.
כשהייתי ילדה, אז, והיו מקרינים סרטים בטלוויזיה, זה עוד היה השלב שהסרטים היו בשחור לבן, ובתרגום, ואני הייתי ילדה צעירה, ואני זוכרת...
סרט אחד בערב.
סרט אחד בערב, נכון. ואני זוכרת שמהרגע הראשון שהתחילו להקרין את הסרטים, עניין אותי דבר אחד, להבין מי הטובים ומי הרעים. וכמובן לוודא שהטובים בסוף ינצחו, והרעים יפסידו. אני זוכרת שזה העסיק אותי מאוד. וכל הזמן תמיד הייתי, אם לא הייתי מצליחה לברר את זה מי זה, תמיד הייתי שואלת את אבא שלי, רגע, זה מהטובים או מהרעים? תמיד רציתי לקטלג את זה, ככה. זה היה באמת מעניין, אבל כשאנחנו מסתכלים באמת על המונח הזה שנקרא רוע, ועל ההגדרות שנותנים לו גם בפסיכולוגיה, וגם ההגדרות שנותנים לו נניח בכל הדתות, כל ה... זה מונח שהוא תופס משקל מאוד מאוד גדול, והוא מתייחס בדרך כלל להיבט של חשיבה שלילית, איזושהי פעולה שלילית, איזשהו מעשה שרוצה לפגוע במישהו אחר, ממש להרוס אותו לפעמים, ממש תשוקה לפעמים להרס. אז היינו רוצים לנסות ולברר מהו הרוע, איך חומת הקבלה מגדירה, מה זה רוע?
מחשבה שהיא כולה מכוונת לטובת עצמו של האדם, ולכן בהכרח היא, אם כך, מכוונת לרעת הזולת. כי אנחנו נמצאים בחברה שכולנו קשורים זה לזה. ואם אני חושב לטובת עצמי, אז זה בטוח שיוצא על חשבון הזולת. לכן כל הרוע הוא לא איך שאני גורם ומה אני גורם לזולת, אלא עד כמה שאני חושב על עצמי.
אז זה, בעצם זאת ההגדרה של חוכמת הקבלה, שהרוע הוא בהכרח מתוך כך שאדם באופן טבעי חושב על עצמו.
כן.
בזה שהוא חושב על עצמו ולא חושב על הזולת, לזה בעצם הוא קורא רוע. אז עכשיו, אבל אנחנו רואים שכשאנחנו מדברים על הרוע באמת בעולם שלנו, אנחנו רואים שיש איזשהו, לפעמים איזושהי כוונה להזיק לאחר. לא סתם קוראים לרוע זדוניות, כוונת זדון, רוע לב. מה זה הרצון הזה שקיים באדם לגרום לזולת איזשהו סבל?
כי אז הוא מעלה את עצמו, אז הוא מרגיש את עצמו שהוא מרוויח, כי הוא תמיד בודק את עצמו ושוקל את עצמו כלפי הזולת. ולכן הוא תמיד רוצה להיות יותר גבוה מזולת, יותר חזק, יותר מוצלח. ובזה הוא מרגיש את עצמו כחי, כקיים. אחרת אם אני פחות מכולם, נדחה מכולם וכולי, אז טוב למותי מחיי. עד כדי כך. ולכן אין ברירה לאדם, אם הוא נמצא בטבע שלו הגשמי, זה כל הזמן להשתדל להתעלות למעלה מהחיים.
זאת אומרת, בעצם נטייה של אדם לגרום נזק או אפילו להרוס מישהו אחר, היא אך ורק מתוך כוונה לגרום לעצמו או להשוות את עצמו ביחס לאדם שנפגע,
כן.
להעמיד את עצמו במצב טוב יותר. זאת אומרת, זאת הכוונה שעומדת בעצם מאחורי היצר הזה של
כן.
להרוס מישהו אחר. עכשיו, זה בעצם מה שגורם לאנשים לעשות מעשים מזעזעים בעצם? לפעמים המעשים הם נוראים. זאת אומרת, זה בדיוק האלמנט הזה, זה מה שגורם
העיקר,
להם?
העיקר.
זה העיקר, כן. זה המשמעה.
בשביל מה מיליונר צריך ל-10 מיליארד שיש לו, להוסיף עוד 10, עוד 20. הוא לא מרגיש את זה.
כן.
הוא כבר ככה מלא בהכל, כן? ומעדיף אולי לשבת בשקט וליהנות מדברים קטנים, לשחק עם נכדים אולי, כן? אלה רק ההרגשה הזאת שהוא למעלה מאחרים. זה כל הרוע שלנו. זאת אומרת, הרוע האגואיסטי.
כן.
עד כמה שאני יותר גבוה מאחרים, יותר חזק, יותר מוצלח. עד כמה שאולי מדברים עליי, אולי יכול להיות שלא, אבל שאני מבצע את האגו שלי בכמה שאפשר יותר, ללא שום הגבלות, לכל הכיוונים, זה בעצם הדחפים שלי הפנימיים, והם בעצם הרוע של אדם. כי זה תמיד יוצא על חשבון הזולת.
למה הרוע הוא כאילו נסתר? למה בעצם בתור ילדה לא זיהיתי מלכתחילה מי הרעים ומי הטובים? לקח לי זמן להבין מה קורה, זאת אומרת יש לנו...
אדם נולד, הוא לא יודע מה זה. הוא כמו הילד הקטן, הילדה קטנה, זה בעצם, הם כמו חיות. ועד שהן מתפתחות ומקבלות כבר איזה הרגשה האנושית, חברה וכן הלאה, זה כבר לוקח זמן. אנחנו עוברים כל השנים האלו, עד גיל 20 נגיד, ואפילו אחר כך, שאנחנו כל הזמן נכללים, נגיד עד גיל 3, 4, 5, אני בכלל לא מרגיש שאני צריך סביבה.
כן.
זהו. מגיל 4, 5, 6, אני כבר צריך חברים. לפני זה אני משחק לבד. אני לא רוצה, לא צריך את אף אחד.
אבל גם כשאנחנו מתבגרים, אנחנו לא מזהים רוע. זאת אומרת, אנחנו לפעמים יכולים להיות, לא יודעת, להיות בקשר עם אדם מסוים, אפילו להפקיד בידיים שלו משהו מאוד יקר לנו, ולחשוב שהוא אדם טוב, ופתאום יש שם איזה רוע שמתגלה, כאילו מה...
זה אדם, הוא קרוב לעצמו, ובדרך כלל הוא או חושד באחרים, או לא חושד באחרים, תלוי איך שחינכו אותו, איך שהוא גם כן מצד הטבע, כך נברא ומסודר, התפתח, אבל בהחלט זה מאוד תלוי באופי האדם. אני לא יודע אפילו איך להתייחס את זה לאופי, אלא לדרגת האגו שלו שמתפתח. אם האגו שלו מאוד חזק,
כן.
וגם יחד עם זה מאוד מפותח,
כן.
אז זה אדם שיכול להגיע על ידי המאמצים שלו להיות... בממשלה, להיות ככה מהמנהיגים שבעם. ואם האגו שלו מפותח, אבל לא לכיוון להסתדר עם בני אדם ולנצל אותם.
כן.
אז הוא יכול להיות מאפיונר, משהו שבכוח עושה את זה. וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, תלוי, יש כאן כמה... נטיות האדם שהן צריכות להיות יחד, לנצל את האגו שלו הגדול ובאיזה צורה, כן? ומה בדיוק אופן האגו שהוא מרגיש, זה תלוי הרבה בחינוך, אולי חינכו אותו להיות חכם גדול, בזה שהוא יהיה חכם, הוא ינצל את האגו שלו בצורה נכונה, יחשבו עליו, ישתחוו לפניו, ידברו עליו וכן הלאה. זה, ויכול להיות אחרת, שמתוך החברה שלו הוא קיבל התרשמות שהוא צריך לנצל את האגו שלו כדי לשלוט על אחרים, ודווקא בגסות וכמה שיותר, אז הוא יותר חזק, מצ'ו כזה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל תמיד זה... בכל זאת, אם הוא משתמש באגו שלו, אז זה כוח הרוע שלו. עכשיו, השאלה היא גם כן, האם תמיד זה כך? נגיד, זה שאני רוצה להיות רופא טוב.
כן.
אז יכול להיות שזה בסדר, אני עושה טוב לכולם וכולם. אני רוצה, אבל מה שאני עושה, אני רוצה להרוויח כסף. אני רוצה שידברו עליו. אני רוצה שאנשים לא ייתנו לי כסף אפילו, ולא ידברו עליי, אבל אני רוצה להרגיש שהם תלויים בי, שיבואו וישתחוו שאני ארפא אותם.
כן.
כל מיני דברים.
זה גם נקרא רוע?
עוד כאן השאלה. כן. לזה רציתי לשמוע.
כן, כן, זו שאלה מעניינת לדיון.
כן. לפי חוכמת הקבלה ודאי.
לפי חוכמת הקבלה, כן. לפי הגדרות...
כי אני משתמש את זה כדי ליהנות, בסופו של דבר, מי הנהנה? שכולם ייהנו, אבל כדי לתת לי הנאה,
כן.
שאני ייהנה מזה שמשתחווים, מעריכים, מדברים עליי וכן הלאה, אני מוכן על זה לשלם כסף.
כן.
אני מוכן להיות צדיק כזה שלא מקבל כלום, אבל הם בכל זאת צריכים לשלם לי בזה שידברו, שיחשבו וכן הלאה. זאת אומרת, כאן הכל לטובת מי.
זאת אומרת, אם אני מוסיפה את ההגדרה הזאת למה שדיברת קודם, מבחינת חוכמת הקבלה, הרע הוא הרצון, אם אני מכוונת לרצון, להנאה שלי, ובזה אני מנצלת באיזשהו אופן אנשים, גם אם אני לא עושה את זה לכאורה בפעולות אגרסיביות, איזשהו סוג של אפילו לזכות באיזה הערכה או ניצול, כן?
ניצול, זה הכל.
ואני חושבת על ההנאה שלי ולא על ההנאה של הזולת, בזה בעצם ההגדרה היא של
אגו.
של אגו. והאגו זה רע, כן? האגו זה רע?
האגו זה רע. כי בסופו של דבר, למה? יכול להיות שאני עושה טוב לכולם.
כן.
אבל אני עושה את זה בכל זאת בגלל הרווח שלי.
כן.
הרווח שלי הוא הקובע. ולכן אם לא הרווח שלי, לא הייתי עושה שום דבר טוב.
זאת אומרת, הכוונה, איפה הכוונה שלי נמצאת, כן?
מהי הסיבה שדוחפת אותי לדברים ולפעולות אפילו טובות לכולם?
כן. זה מעניין, כי יש את העניין הזה של כוונת זדון. גם למשל, ככה במציאות שאנחנו מכירים, יש את כוונה עם כוונה או בלי כוונה.
כן.
אם אז פגעת במישהו למשל, אם עשית את זה בצורה מחשבה, אז
אז חוכמת הקבלה היא מעלה עוד את הרף הזה.
עוד רף.
כן.
זאת אומרת, זה לא רק אם תכננת לפגוע, או שעשית את זה אולי בשוגג.
לא, שאני מנצל את הזולת בצורה אפילו יפה וטובה.
כן.
אבל אני מנצל אותו לטובת עצמי.
כן.
כדי להתגאות.
כן.
אני הבאתי לך מה שרצית, לא יודע מה, עזרתי לך בחיים שלך, והכל, הכל, הכל. למה? כדי להרגיש את עצמי טוב, שעשיתי למישהו טוב. ואני נהנה, זה שגרמתי למישהו טוב. אז לפי חוכמת הקבלה, זה בכל זאת רוע.
למה? מה רע בליהנות?
מה רע? כי אני השתמשתי באגו שלי, ואגו שלי דחף אותי לעשות דברים טובים.
מצויה, כולם נהנים.
כולם נהנים, אבל מה המניע?
האגו שלי.
יופי. זאת אומרת, אם לא האגו שלי, לא הייתי עושה טוב לזולת.
אבל אין באדם חוץ מאגו. הטבע יצר כל אחד כאגו. יש כאן אחד שילך להרוג מישהו כי יש לו אגו שרוצה להרוס, ויש אחד שיש לו אגו שרוצה להיטיב, כמו רופא.
נכון. לכן בחברה האנושית אתה צודק ב-100%. הלוואי שכולם יהיו ככה, שיעשו טובה אחד לשני, מפני שידברו עליהם יפה, יחלקו להם מדליות, וכו' וכו'. זה ברור.
כן.
לפי חוכמת הקבלה, יש עוד רמה אחרת. למה אתה עושה את זה?
ומה האלטרנטיבות? מה האופציות? יש אופציות שונות?
אלטרנטיבה שאני רוצה לעשות דברים טובים בעולם, לא מפני שהאגו שלי דוחף אותי.
אלא?
אלא מפני שאני רוצה שיהיה טוב לעולם.
מה ההבדל?
ההבדל, האם זה אהבה עצמית או אהבת הזולת?
תסביר קצת.
אם אני אוהב את עצמי, אז אני עושה את זה כדי שיהיה טוב לי, שאני כך חושב, לעשות טוב לאחרים. אבל מה מניע, מה נקודת ההתחלה, שאני כך חושב וכך רוצה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אני גורם בזה טוב לעצמי. רק שטובה שלי וטובה של הזולת הם באים
בקנה אחד.
בקנה אחד, כן. מה שאם כן, אם אני עושה את זה, לא בגלל שזה יהיה טוב לי, אלא רק לטובת הזולת, שאני מתנתק מעצמי, ומגיע רק להרגשת הזולת, ופועל בלי להתחשב עם עצמי בכלל, אלא רק מה שלטובתו, כאן זה באמת, באמת פעולת השפעה ופעולת טובה.
זאת אומרת, הגדרת לי עכשיו,
רק כאן אתה יכול להגיד, אני מנותק מהראש שלי.
הבנתי. זאת אומרת, הגדרת לי עכשיו מה זה פעולה שהיא באמת טובה, נקייה, תאורה, ורק ברמה כזאת של הטבע, זה נקרא שהאדם מתנתק מהרוע שלו, מהרוע שמובנה בעצם בטבע שלו. עכשיו, רציתי להבין משהו. זאת אומרת, הבירור פה של הכוונה של האדם, אני מוציא מזה מסקנה כזאת. אם הטובה שלי וטובת החברה עולות בקנה אחד, אז בסדר, אני עכשיו מיטיב. יכול להיות שכעבור יום או שנה, פתאום הטובה שלי והטובה של החברה לא יעלו בקנה אחד, ואז אני אפסיק להיטיב. זה הבעיה, לכן זה לא טוב באמת שהוא שלם, כי ההטבה שלי לחברה תלויה בזה שגם לי טוב מזה. וזה הכוח המניע, כמו שאמרת,
לא, לא שגם לי טוב, אלא דווקא בגלל...
דווקא בגלל שלי, זאת אומרת, זה תנאי. זה שיהיה לי מזה טוב, זה תנאי, במקרה הרגיל של ההטבה. ולכן, זה עוד לא בעיניך הטוב, יש טוב ברמה יותר גבוהה, ששם האדם מתנתק לחלוטין מחשבון אינטרסנטי פרטי, ופועל רק מתוך הרגשת האחר, ומרצון להטיב לאחר, בלי תלות, אם זה מטיב לי, לא מטיב לי.
נכון.
עכשיו, מעניין שכשאנחנו מדברים על רוע, הלכת איתי עכשיו לאן, בדיוק לקצה השני, הגדרת לי מה זה הטוב האבסולוטי, ההטבה המושלמת. למה כדי להסביר לנו מה זה רוע אנושי, לקחת אותנו דווקא להיפוך שלו, להגדיר את הטוב ברמות הכי גבוהות שרק יכול להיות? למה?
כי אין, אי אפשר להסביר שום דבר אלה מהיפוכו.
אז כשהסברת לי עכשיו מהי מהות הטוב, ואני רציתי בעצם להבין מהו מהותו של הרע, אז עכשיו מה, אז בוא נחזור לרע, אז מה עכשיו אחרי שהבנתי מהי מהות הטוב, תחזור איתי למהות הרע, מהי מהות הרע, תמצית הרע, מהי?
הרצון לקבל של האדם, האגו של האדם, מחשבה שלו על עצמו, חשבון שלו על עצמו, שהוא בתת הכרה פועל בנו בכולם.
עכשיו אתה מעלה לי עוד שאלה שרציתי לשאול לפני כמה דקות. הגדרת בהתחלה, כמו שאמרת עכשיו, שהאגו של האדם דוחף אותו להיות יותר מכולם, ולכן הוא יוצא להזיק ולהרע לאחרים. מה זה נותן לו? למה הוא עושה פעולה של להרע לאחרים? כי בזה הוא מרים את עצמו. ואז בסרגל מדידה מי יותר, אני או הוא, עליתי. יש הרבה מצבים שאנחנו רואים שהאדם מרע לאדם אחר, ואנחנו לא מזהים שזה במשהו מרומם אותו. למשל, אדם, אני יודע מה, מתעלל בילדים. הוא לא נמצא איתם בתחרות. זה לא יריב עסקי שאני הורס אותו כדי להתעלות. לכאורה אנחנו מסתכלים עליו, אנשים נורמליים מסתכלים עליו, ולא מבינים מה פתאום הוא יוצא להזיק לילדים קטנים, להתעלל, היה לנו תופעה של גננות מתעללות. יש הרבה פדופילים, יש הרבה סוגים. מה מניע אותם? לכאורה שמה הבסיס ההשוואתי לא קיים. זה לא מול קולגות או מול אנשים אחרים, אתה יודע, שנהייתי יותר
נהיה. זה האגו שלו. האגו שלו בעצמו. שהוא לא יכול לסבול שיש כביכול משהו מעליו.
מה נמצא מעליו שם?
זה לא בני אדם. זה לא בני אדם, וזה לא...
אולי זה אחריות שלו כלפיהם?
לא, 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 חשוב, לא, 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 לא אחריות אלה. הוא לא יכול לסבול שנדרש ממנו, כביכול, מצד החברה, או מצד המשפחה, מצד הזה שהוא בכל זאת נגיד אבא ומשהו, שהוא חייב להתייחס לילדים, לאישה ולכולם, בצורה מיוחדת, רכה.
כן.
זה מרביד עוד, זה מגביל לו, אותו, וכן הלאה. וזה מה שמקפיץ אותו.
זאת אומרת, אם עושים נניח השוואה בין התנהגות רעה למישהו שהוא שווה לי, או לחסרי ישע, מה שנקרא, כאלה שאין להם דרך... אז גם בעיני החברה זה נתפס הרבה יותר חמור, כשאתה בעצם עושה שיפול הרע כלפי אנשים שהם חסרי ישע, או מבוגרים, או ילדים. יש בזה הבדל?
אוי, יש כאן כל כך הרבה הבדלים.
זהו, יש כל כך הרבה הבדלים. זה מדהים דרך אגב, עד כמה כשנוגעים בנושא הזה, יש כל כך הרבה היבטים וגוונים.
כן, דרגות.
כן.
נו, אז מה לעשות?
יש, מהזווית שאתה מסתכל עליה, יש הבדל בין פגיעה בחסרי ישע לבין פגיעה...
אני מחלק את זה לפי מה שחוכמת הקבלה מחלק.
לפי חוכמת הקבלה אני שואלת.
זהו, אז יש כאן רמות, כן. עד כמה שאדם הוא רע.
כן.
כן? אז זה לפי הכרתו והאגו שלו. זה יכול להיות שהוא לא מודע לזה. יכול להיות שהוא מפותח קצת יותר.
כן.
וכבר מודע באגו שלו. ואז הוא כמודע באגו שלו, הוא יכול להיות שהוא רוצה להתעלות מעליו, כן. יכול להיות שהוא לא רוצה להתעלות מעליו, אז ככה זה אני וכן הלאה. וזה כאן בחוכמת הקבלה, שהיא מסבירה לו, שכדאי לך להתעלות מעל האגו שלך, כי אתה על ידי זה, כמה שאתה מתעלם מעל עצמך, אתה מתחיל להרגיש את העולם העליון, האלוקות, מערכת הכללית שמנהלת את הכל. ואחרת אתה מרגיש רק את המנהלת, רק את המערכת שהיא מתנהגת כאילו, מתנהלת לפי האגו שלך. ושזה לא אמת, ואתה רואה רק את צורת המציאות המוגבלת, שנקראת העולם הזה. וכאן זה תלוי גם כן בעוד ועוד ועוד התפתחות האדם. בסופו של דבר אנחנו מגיעים למצב שההתפתחות הכללית שלנו כבני האדם,
כן.
ביחסים בינינו במיוחד, מביאה אותנו למצב שאנחנו רוצים לצאת מההגבלות הללו. כי אנחנו רואים שההתפתחות הרגילה שלנו היא מביאה אותנו ליחסים לא טובים, מזה אף אחד לא נהנה. העולם כל הזמן נמצא בסכנת ההשמדה עם הנשק שלנו, עם כוחות הטבע, אקולוגיה שאנחנו מעוררים וכן הלאה. ולכן יוצא לנו שאנחנו צריכים משהו לעשות.
כן.
אבל קודם כל, כדי לעשות משהו, אנחנו צריכים ללמד את האנשים כלפי מה אנחנו צריכים למדוד את עצמנו. זה העיקר. זהו. שלמדוד את עצמנו חובה כלפי האגו שלנו האמיתי. ואיך אנחנו נדע את האגו האמיתי שלנו, רק שיהיה כנגדו איזה סטנדרט אחר, קנה מידה הפוכים. מה זה נקרא למעלה מהאגו, מה שנקרא למעלה מהדעת, כן? מה זה נקרא לא לטובת עצמי, אלא לטובת הזולת. מה זה נקרא ואהבת איך כמוך, כנגד שנאת חינם, וכן הלאה. אז כאן ממש נדרש לימוד חינוך של כולנו.
אני רוצה כן, יש לי שאלה מאוד מעניינת.
יאללה.
אנחנו מאמינים בפילוסופיה ובדתות שמקור הרוע זה איזה כוח סטני, זה סטן. מה...
זה בכל אחד ואחד.
מה זה הסטן הזה?
זה באמת האגו שלנו, ככוח הרע. תגיד לו סטן, סטן מתוך זה שהוא מסית אותנו, כן?
סטן, כן, אוקיי, למשל מסית, כן.
לא, אז הוא מסית אותנו אחד כנגד השני.
כאילו יש איזושהי תפיסה כזאת שהתגלמות הרוע זה דמות כזאת, איזה כוח כזה, כן, כאילו, כוח כזה.
הכל בתוך האדם.
כל הכוחות הסתניים הם נמצאים.
גם טובים וגם רעים.
גם הטובים וגם רעים, בתוך האדם.
בלבד.
רציתי גם להעלות פה שאלה לגבי משהו שהזכרת קודם. הרבה פעמים שהמשטרה תופסת אנשים שהתעללו בחסרי ישע, חסרי ישע זה בדרך כלל יכולים להיות או קטינים, ילדים קטנים או קשישים. כל יום אתה רואה סרטונים התעללות בקטינים, ומחרת אתה רואה סרטונים על התעללות בקשישים. הרבה פעמים הגורמים המתעללים זה אנשים שסמוכים להם, שצריכים לטפל בהם, זה יכול להיות מטפל או מטפלת, יכול להיות גננת, כל מיני מקרים כאלה ש... הגורל של מישהו מופקד בידיים שלי, ופתאום אני מתחיל להתעלל בו. הרבה פעמים אחרי שתופסים אנשים כאלה, הם אומרים, ששואלים אותם למה התנהגתם כך בצורה כל כך אכזרית ולא נתפסת, אז הם אומרים, עבר על היום שחור, אני לא יודעת איזה שד נכנס בי, לא יכולתי לשלוט באגו שלי. אתה אמרת קודם שהאדם בסיטואציה כזאת, הוא לא יכול לסבול את זה שנדרש ממנו להתייחס בצורה טובה לאדם אחר, ופתאום יתפרץ ממנו משהו. מה זה ההתפרצות הזאת? מה קורה באדם?
זה אותו האגו שלו, שהוא לא נותן לו אפשרות להתקשר לזולת כמו שלעצמו. ולכן הוא חייב לנצל את הזולת. זאת אומרת, להרגיש אותו פחות, פחות ממנו. ובצורה כזאת מוצא את עצמו שמזיק לזולת, או לילד או לקשיש, כמו שאתה אומר, ורואה בזה נחת רוח. רואה בזה שמחה גדולה שפתאום ממלא אותו.
איזה סוג של שמחה?
שליטה.
זאת אומרת, יש פה איזשהו תענוג משליטה.
וזה קורה ילדים כלפי ההורים, או כלפי ילדים שלהם, ועוד ועוד. כן.
שליטה.
שליטה.
מה יכול, איזה כוח כנגד השליטה הזאת יכול לאזן את האדם?
אין כוח. אנחנו רואים שזה קורה אפילו לילדים מחונכים, מתורבתים, אנשים עם השכלה, אנשים שכל החיים הם טיפלו יפה, אולי באיזה סוגי אוכלוסייה, ובכל זאת פתאום הם לא יכולים להחזיק את עצמם ומתפרצים.
אבל לייטמן, תשמע.
בדרך כלל זה מפני שהם לא מרגישים, מפני שהם מרגישים שאין מי שישלוט עליהם, והם אז יכולים להראות את השליטה שלהם. זה התפרצות ממש מדרגה עליונה.
הרב לייטמן, הזמן שלנו נגמר. אני רוצה לסיים עם משהו שייתן לי אופק חיובי. הרוע האנושי, יש לו סוף?
אין לו סוף.
אין לו.
אין. רק אם אנחנו לא נהפוך אותו לטוב.
ואתה...
כוח הרע הוא יכול להתהפך לטוב, אבל לשלוט עליו אנחנו לא מסוגלים.
אפשר להפוך אותו לטוב. כבר מעודד הרב לייטמן, אנחנו נמשיך, אם תרשה לנו, לשוחח איתך על זה. תודה רבה, ניצה, תודה.
תודה.
תודה לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.